קודם, ככה שלא יפסידו בגלל שבא מאוחר. אנחנו באמצע, לפחות שזה כל כך מבלבל, באמצע שלושה נושאים שהוא פתח אותם וישאיר אותם באמצע. נושא אחד זה המצווה, מצוות עשה מייחד את השם יתברך. ככה מוני המצוות, הקדמונים, ככה כתבו, כשספרו את התרי"ג מצוות, יש מצווה אחת להאמין שהוא קיים, יש מצווה אחת לייחד אותו, שנאמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה מה שכתוב בספרים. אנחנו עוד לא הגענו לדבר ברור מה הכוונה בזה. אני רוצה לחזור על מה שכן קראנו. הנושא השני זה היה הנושא של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מה זה בדיוק? גם עוד לא הגענו עד הסוף. ככה, זה צורת הכתיבה שלו. אחר כך הוא מחבר את הכל ביחד והכל מסתדר. והדבר השלישי זה המשנה שמצווה אותנו להסתיר את תורת, את התורה הפנימית, את הקבלה. גם את זה עוד לא גמרנו. מתי זה רלוונטי, מתי לא. אז בוא נראה מה אנחנו יודעים, מה אנחנו כן יודעים. עד עכשיו, מה שראינו, ראינו חידוש נפלא. ככה קראנו את זה בהבלעה, אבל אמר שישנם, נעשה קצת סדר פשוט, תארגן את הכל מחדש. ישנם שלושה פסוקים, הוא הביא הרבה יותר פסוקים, אבל הוא הביא שלושה פסוקים על מצוות הייחוד. פסוק אחד זה הפסוק שאנחנו מוסיפים בקריאת שמה שלא כתוב בתורה, זה ברור של קודם כתוב לעולם. פסוק נוסף זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אתם שומעים אותי? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אני מדבר חלש, באתי בלי כוח. אולי אתה תיתן לי קצת כוח, לא יודע. אם תרגיז אותי אז יהיה לי כוח. הפסוק השלישי זה וידעת היום ושבות אל לבביך כי השם הוא אלוקים. עכשיו בפסוק הראשון מוזכר העולם במפורש. ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. העולם בתור זמן הוזכר שם, אבל אנחנו יודעים שזמן ומרחב זה היינו הך. הפסוק השני, העולם מוזכר ברמז. השבע רקיעים והארץ מוזכרים בחטא, בגימטריה. גימטריה זה רמז. והארבע כיוונים האחרים מוזכרים בדלת. קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, ארבע רוחות. אז העולם מוזכר, אבל הוא מוזכר ברמז. זה אומר משהו. זה אומר שדרגת הייחוד שאנחנו מצפים ממי שמגיע למדרגה הזאת ששמע ישראל, היא יותר נעלית, הוא כבר רואה את העולם יותר שקוף. זה לא רק עולם שמקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אלא זה כבר עולם שהוא חלק מהמילה אחת. תכף נגיע לזה יותר. ובפסוק השלישי, מוזכר העולם עם מילת שלילה. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וככה זה גם לפי ה... ואתה, איך כתוב שם? וידעת היום ושבותה אל לבביך כי השם הוא האלוקים. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ולא כתוב אין עוד אלוקים, אלא כתוב אין עוד. אז חוזר עוד פעם, העולם חוזר להופיע במפורש, אבל הוא מופיע עם שלילה. דבר נוסף שמופיע שם, המילה היום. המילה היום יכולה להתפרש בשתי צורות. יכולה להתפרש היום, רק לכם אני אומר את זה, הדורות שיבואו אחריכם לא יבינו את זה, אבל אפשר לפרש היום שכל דור שקורא את הפסוק, הוא אומר לזה היום. אנחנו קוראים כל פעם שמגיע פרשת ויתחנן בקריאת התורה, אנחנו קוראים בידעת היום. כן. החז"ל אומרים על היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך, שבכל יום יהיו ביניך כחדשים, כי כל שנה קוראים היום. אז רבי צדוק בהתחלה משאיר את זה על הפשט, מה שנקרא. כאילו זה נאמר לדור המדבר, שהם יגיעו לאין עוד, זה נאמר, הם היו דור דעה, הם באמת עשו הרבה בלגנים שם, אבל מצד שני הם זכו, הם זכו למתן תורה, הם זכו לקריאת ים סוף, נפתחו להם העיניים, והם קיבלו בנפש את היכולת לראות דברים שאנחנו לא רואים אותם. ובגלל שהם הגיעו לזה באופן של ראייה, אז איתם יכלו לדבר בצורה יותר מפורשת. איפה אנחנו כולנו בתוך כל העניין הזה? רבי צדוק אומר ככה, האין עוד של בידעת היום, הוא קורא לזה הייחוד הגמור. בשמע ישראל הוא קורא הייחוד האמיתי. זה אמיתי, אבל זה עוד לא שלם. לברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה קבלת מלכותו יתברך. זה קבלת עול מלכות שמיים. אומר שאנחנו נדרשים, אפילו כשאנחנו קוראים קריאת שמע, קודם כל הוא נותן לנו, הוא נותן לנו על הראש ואומר, אומר לנו שאנחנו טמבלים ואנחנו לא שווים הרבה, זה בהתחלה. הוא אומר שאפילו כשאנחנו קוראים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואנחנו בדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר הפסוק, ברור שמבואות בקופו לעולם ועד, גם על זה חז"ל אמרו בתלמוד, שאם המלכת את השם בכל הכיוונים, יצאת ידי חובת השם אחד. מה זה אומר? זה הרבה יותר מזה. ודאי, השם אחד זה הרבה יותר מזה. בשם אחד, זה לא רק שהמלכתי את הקדוש ברוך הוא על המציאות, אלא שכל המציאות נמוגה אל תוכו. היא עכשיו חלק ממנו, היא עכשיו חלק מהאחדות שלו. היא כמו המחשבה שלו. רק הוא חושב בצורה כזאת. אם אני חושב, לא נהיה מזה כלום. אם אני אקום ואני אעשה, אז אני גם לא יכול לברוק. אני לא יכול סך הכל להזיז דברים, לשנות אותו. הקדוש ברוך הוא חושב, אז זה נהיה. כי הוא אמר ויהי, אנחנו אומרים הוא ציווה ונברא הוא. אנחנו אפילו לא אומרים הוא ציווה וברא. אומרים הוא ציווה וזה נברא. הוא רצה, זה נהיה. לא שהוא רצה, אז הוא עשה. כן? אז אם אני מסתכל על זה, אני ממשיך להסתכל על זה כעל הרצונות שלו, כעל המחשבות שלו, למרות שזה כבר נהיה, אז זה דרגה הרבה יותר גבוהה משל לקבל את המלכות. אף על פי כן הוא אומר, זה לא כל כך שייך אלינו. אנחנו, הנה עובדה, כך כתוב בגמרא, אם המלכת את הקדוש ברוך הוא לכל הכיוונים, יותר אתה לא צריך. אם אתה לא צריך יותר, סימן שאתה לא יכול יותר. אם היית יכול יותר, היית צריך יותר. רק מכל אחד דורשים למלות את הפוטנציאל שלו. זה הולך ביחד. זה לא כמו שאומרים, אתה יכול, אבל מבטרים לך. זה אין דבר כזה. האם כתוב שם שיותר לא צריך, סימן שיותר אנחנו לא יכולים. זה מצד אחד. מצד שני, אבל אי אפשר ללכת מהפשט. בפשט כתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה מצוות עשה. אז רבי צדוק מחלק את זה לשלוש. מעניין שאצל הצמח צדק זה גם מתחלק לשלוש. בדרך כלל כשיש סתירה, שיש שניים ונוצר בלבול, זה סימן שלא הסתכלנו לחוק. צמח צדק כתב ספר על אותו נושא, חלק מספר, חלק מדרך מצוותיך. וזה היה בכתב יד עד אחרי שרבי צדוק נפטר. רבי צדוק לא ראה את מה שהצמח צדק כתב. הצמח צדק ודאי לא ראה את מה שרבי צדוק כתב. גם את הספרים שרבי צדוק הדפיסו רק אחרי שהוא נפטר. הצמח צדק היה דור לפניו. אז הם לא ראו, והם כותבים בדיוק את אותו דבר, כל אחד בסגנון שלו, זה סתם פלא, זה רוח הקודש, בעניינים כל כך עדינים. מה הצמח צדק כותב ככה? הוא כותב, יש ייחוד העילה, שזה אין עוד, ויש ייחוד התתה, שזה ברוך של כבוד מלכותו לעולם ועד. ויש עבודה של ייחוד התתה, שיש בה איזושהי נגיעה, הוא קורא לזה רשימו. יש שם איזו הטבעה. של הייחוד העילה. יהודי יכול להגיע לזה. היות שהכניסו לו את הייחוד העילה בנשמה שלו, במעמד הר סיני. כל הנשמות של כולנו היו שם, אף אחד לא יכול להתחמק. אז יש לנו את הייחוד העילה בנשמה, אבל זה בצורה כזאת שאנחנו לא מודעים לזה. זה לא בשכל שלנו, זה עמוק בזה נקודה פנימית. אבל היות שזה נמצא, אז גם את מה שאנחנו כן מבינים, את הכוחות הגלויים שלנו, זה משנה. אני פעם חשבתי, אמרתי לכם את זה כשלמדנו על הרבי, את הספרים של הרבי מפסצנה. מישהו כותב את זה, אחד מהדמורים כתב פעם, שבמקום שיש מי תהום יותר גבוהים, אז האדמה למעלה מתייבשת יותר לאט, למרות שבאמצע יש שכבה יבשה. זה משפיע מרחוק. וברור הרעיון. כי יש מיני אקלים כזה, כל הסביבה היא יותר קרירה, כי מי התהום הם במקום להימצא מתחת ל-100 מטר, הם נמצאים מתחת ל-30 מטר. למרות שבאמצע יבש. ככה זה בנפש. ככה הם כותבים, שככה זה בנפש. אם יש עמוק בתוך הנפש, יש את התודעה של אין עוד, אז גם השכל שלנו יכול להתחבר לזה יותר בקלות. יותר בקלות מה שאם זה לא היה. זה פחות או יותר. רבי צדוק כותב את זה טיפה אחרת. הוא כותב שבהיות שנתנו לנו תורה, הוא לא כותב שהכוח נמצא בנפש, אבל הוא כותב שאת הכוח קיבלנו במתן תורה. קיבלנו את התורה ובתורה הכוח הזה נמצא. להיות שיהודי לומד תורה, הוא מכניס עוד התנאיה לעסק. שצריך ללמוד תורה. יהודי שלומד תורה, אז הוא יכול לקבל מהתורה את הכוח לחבר את הייחוד האלה עם הייחוד התתה. מה פירוש? זה פירוש שבאמת הוא בשכלו, בדעתו, הוא ממליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא נוגע בנקודה אחת יותר. ופה הוא מסביר משהו מעניין. קראנו את זה קצת מהר מדי. הוא אומר ככה, יש... אני אסביר את זה יותר, אני אגיד את זה מיד עם ההסבר. בוא ניקח למשל את דוד המלך. יש את הנהגת המלוכה של דוד המלך. יש כמה פסוקים בתנך שמספרים שמי היה שר הצבא ומי היה הסופר ומי היה המזכיר, ויש את הנהגת המלוכה. מה הוא עשה במשך כל הזמן שלו? זה הנהגת המלוכה. יש את דוד המלך, את המלך, שהוא בקודקוד. אם הוא רוצה הוא יכול להחליף. הוא יכול לשנות את הנהגת המלוכה. ויש את דוד, בלי המילה המלך. כן? אם ניקח את זה בהקשר שלנו, הדוד זה הכי גבוה. הדוד זה הנשמה שלו, זה הוא. וכמו ששואלים אותי, מה אתה? מי אתה? אני יכול להגיד שאני נגר, אני יכול להגיד שאני גד. אם אני אומר שאני נגר, אז אני לא מדבר על עצמי. אם אני אומר שאני גד, זה קצת יותר קרוב. זה גם לא עצמי, זה השם שלי. יכלו לתת לי שם אחר, ועל פי תורה, אם אני רוצה, אני יכול להחליף את השם שלי. יש ליהודי על פי הלכה בעלות על השם שלו, יכול להחליף אותו. אז זה לא אני, שניהם לא אני, אבל בכל אופן, זה, השם שלי הרבה יותר קרוב לעצמי מאשר המקצוע. המקצוע זה כבר ירידה החוצה. עכשיו, הנגריה זה כבר עוד סיפור. זה ברור, אני נגר, אבל אני לא הנגרות. אז אני גד ואני נגר ואני הנגרות. וזה ירידה, זה לא אותו דבר. אומר רבי צדוק, יש את הנהגת המלוכה, ויש את המלך, ויש את השם יתברך. איכשהו עדיין לא מלך. כשיהודי מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא נוגע, הוא מקבל על עצמו את הנהגת המלוכה. כן? הוא לא מורד במלכות. כשהוא אומר שמע ישראל, הוא מקבל על עצמו את המלך. יותר מה שאת הנהגת המלוכה. גם אם הנהגת המלוכה תהיה אחרת לגמרי, הוא עם המלך. איך אפשר לנגוע במלך עצמו? הרי את כל המלך אנחנו... הרי זה לא מלך בשר ודם שרואים אותו. זה מלך שמכירים אותו אך ורק בגלל הנהגת המלוכה, לא בגלל שום דבר אחר. אז איך אפשר להתחבר למלך? הוא אומר, זה הכוח של התורה. התורה הרי מגיעה מעל הנהגת המלוכה. אז זה הכוח של התורה. התורה יכולה לגרום לנו שנוכל להתחבר... אל המלך בעצמו. אבל איך שהוא מופיע בתור מלך, מה זה הבחינה הזאת שהוא לא הופיע בתור מלך? זה מה שנקרא, בחב"ד זה נקרא עליית הרצון. זה נקרא עליית הרצון. כשעלה ברצונו לברוא את העולם. זה תרגום לעברית של קצליק בראות אל עברי אלמה. זה התחלת הזוהר. קצליק בראות אל עברי אלמה, כשעלה ברצונו לברוא את העולם, אז הוא קורא לעצמו מלך. מדוע? כי הוא רוצה לברוא את העולם כדי שתתגלה מלכותו. זה אחד מהסיבות לבריאת העולם, זה גילוי מלכותו. כתוב גילוי חסדיו, גילוי רחמנותו, גילוי מלכותו. יש בכל ספר כתוב משהו אחר, הכל הולך למקום אחד. בסוף זה הכל אותו דבר. הקדוש ברוך הוא קורא לעצמו מלך, מתי? מאותו מקום, זה לא מתי, זה לא זמן, זה למעלה מהזמן. מאותה בחינה שבאו כבר עם הפנים אל העולם שעתיד להיות, בוא נגיד, שאנחנו עתידים לראות אותו אחרי ירידה גדולה וצמצומים וכל זה, אם הוא כבר עם הפנים לשם, אז הוא כבר קורא לעצמו מלך. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. היות שהוא רצה להיות מלך, זאת אומרת, מלך זה כבר מחשבה על אודות הנהגת המלוכה.
מלך, איך אנחנו
אז זהו, אנחנו מסתכלים אחרת עכשיו על הנהגת המלוכה. קודם הסתכלנו על הנהגת המלוכה, כאילו שזה השיא של החוכמה, מה שאנחנו יכולים. תראו זה יופי, השם ברא את העולם. הכל מסודר ומאורגן. אם היינו כמה קילומטרים יותר קרובים לשמש, היינו נשרפים. ואם היינו כמה קילומטרים יותר רחוקים מהשמש, היינו קופאים. כל מה שלומדים זה הנהגת המלוכה של השם יתברך. כל הפיזיקה, כל האסטרונומיה, כל הפסיכולוגיה, והכל הכל זה הנהגת המלוכה של השם יתברך. כל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו נושמים. אז כאילו זה הסימה שבן אדם יכול להגיע. זה פשטות, זה באופן אחד. באופן אחר, לזכור שמאחורי זה נמצא מישהו, הרי הקדוש אומר את זה. הרי הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא יוכל לברוא עולם עם חוקים שונים לחלוטין. והחוקים, לנו נתנו שכל שמזהה את העולם עם החוקים האלה. וחוקים אחרים, אם היה עולם ששתיים ושתיים זה חמש, אז זה היה עולם הגיוני או לא הגיוני? תלוי איזה שכל.
היה עולם יותר טוב בלי פצצת אטום. היה יכול להיות עולם יותר טוב בלי פצצת אטום.
ושתהיה
יכולת לייצר דבר כזה.
נכון, אין הכי נמי.
אז מה?
מה, למה יש יכולת?
כן.
לא יודע.
יש בזה לטובה.
לא יודע. אני לא יודע. הדבר היחיד שאני יכול לעשות, להפוך את זה לתפילה, את השאלה הזאת. זהו, כמו כל הדברים הכואבים. אבל על כל פנים, מה רציתי לומר? שכחתי.
שאפשר היה שיהיה עולם
הגיוני. אם היינו מקבלים שכל אחר, אז גם העולם ההוא היה הגיוני. אם היינו השכל לא קובע מה באמת הגיוני. השכל הוא הפרמטר, הוא חלק מהעסק.
כשאנחנו רגילים למשהו, הוא נראה לנו טבעי.
זה עוד דבר, אני מדבר אפילו על שכל מתמטי. 4 + 4, זה 8, זה מחויב המציאות. זה מחויב המציאות בשכל שנברא בתוך עולם שהארבע וארבע זה 8. והארי הקדוש אומר שהשם יתברך לברוא עולם שהוא שונה לחלוטין, עם חוקים אחרים, עם השלכות אחרות. עכשיו, כשאנחנו פוגשים את הנהגת המלוכה, אנחנו לא רואים את האפשרות הזאת. אבל כשאנחנו מתבוננים במלך, לא בהנהגת המלוכה, אנחנו רואים אפשרות כזאת גם כן. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למקום הרבה יותר רחב, וככל שאנחנו מגיעים למקום הרבה יותר רחב, אנחנו נהיים הרבה יותר קטנים. מה אנוש כי תזכרנו? זה המלך. אבל זה עדיין, אנחנו לא מדברים על השם יתברך בעצמו, אנחנו מדברים על הרצון שלו להיקרא בשם מלך. זה עדיין לא זה. אין עוד, הפסוק השלישי, הוא מדבר על השם יתברך בעצמו. זה פסוק שאומר, וידעת היום ושבות אלה ואביך, כי השם הוא האלוקים. כל מה שאתה רואה, הנהגת המלוכה, זה שם אלוקים, זה הנהגת הטבע. בשמיים ממעל על הארץ מתחת כולל את כל השתלשלות העולמות, הכל, הכל, הכל. אז כל זה, אתה צריך לייחד את זה. מה פירוש לייחד את זה? אתה צריך להסתכל על זה כמו שזה נמצא עדיין במחשבה של הבורא, לא מתי שהוא רצה, ביכולת של הבורא, יותר נכון. לא מתי שהוא רצה כבר, מתי שהוא כבר חושב על זה והוא רוצה לברוא את זה, אלא בפוטנציה, ביכולת שלו לברוא את זה. זאת אומרת שבעצם מה שזה מספר לי, שיש יכולת. והיכולת היא אינסופית. עכשיו, מה המושג של יכולת? אז אני לא הולך להסביר עכשיו, כי זה ארוך וזה גם לא מובן. רש"י אומר בשירת הים, על נטית ימינך קיבלה ימו ארץ. נחית בחסדך, אנדו בעלת, נטית ימינך קיבלה ימו ארץ, רשי אומר, כי אדם המחזיק כלי זכוכית בידו, הוא מתה ידו והם נופלים ומשתברים. נטית ימינך קיבלה ימו ארץ. הקדוש ברוך הוא מחזיק את כל העולם בכף ידו, עולם חסד יבנה, חסד רואה ימינה. ברגע שהוא מתה את ידו, הכל נופל. אז זה תובנה אחת, לזכור שהכל ברשותו, ידו זה ברשותו, ויקח את כל ארצו מידו. עכשיו, הדבר הנוסף, יש שם עוד רש"י. רש"י אומר, ימינך השם נעדרי בכוח, ימינך השם תרעץ אויב. אומר רש"י, אותה ימין עצמה, מה שאין יכול בן אדם לעשות את אותו דבר ב... באותו זמן לעשות באותו יד שני פעולות הפוכות.
לבנות ולהרוס באותו...
באותו... לשתוק ולדבר ביחד. לרקוע וללכת ברגל ביחד. זה בלתי אפשרי. אצל השם יתברך זה אפשרי. איך אנחנו יכולים להבין את זה? אנחנו לא יכולים להבין את זה. למה למסכת שלנו? אבל בכל אופן, יש משהו... גם כשאומרים על משהו שאי אפשר להבין אותו, אז יש בזה... יש דרך לקרב את זה למחשבה שלנו ולהבין את המשמעות של אי אפשר להבין. מה יש פה שאי אפשר להבין? כך למשל דוגמה, אנחנו רואים בטבע, שכל דבר שהוא יותר קרוב לשורש, הוא יותר אחדותי. ענפים של עץ, כן? כשהם בתוך הגרעין, כל הענפים הם ביחד. כשהם מתפרטים ומתפרדים, אז הם הופכים להיות לחוד. אותו דבר, הכוח לדבר זה כוח. הכוח לשתוק זה כוח. לא לכולם יש את שתי הכוחות האלה. יש כאלה שיש להם כוח לדבר ואין להם כוח לשתוק. לשתוק צריך יותר כוח. עכשיו, מצד שני, היכולת לדבר, האפשרות לדבר, כוללת גם את האפשרות לשתוק. כי אחרת אני מוכרח לדבר, זה לא נקרא שאני יכול לדבר. אם אני יכול לדבר, סימן שאני יכול לשתוק. זאת אומרת שאותו דבר שבכוחות, יש לי שתי כוחות, ביכולת, אני פוגש אותם בכוח אחד. שאני נחשוב רגע על הענפים של העץ. מה אם לא נגיע לגרעין של העץ שממנו יצא, אלא נגיע לגרעין שממנו יוצאים כל העצים בעולם? מכירים גרעין כזה? המקובלים אומרים שמאות יוד של שם הוויה נמשך המדבר, מאות ה' נמשך החי, מאות ו' נמשך הצומח, ומאות ה' האחרונה נמשך הדומם. אז האות ו' זה בעצם הגרעין שממנו כל הצמחים מגיעים. ושם הם ביחד לגמרי. הקוצים והתפוחים, כולם נמצאים שם ביחד. איך זה יכול להיות? אבל ראינו כבר שככל שעולים יותר, מגיעים יותר לשורש, אז כל מיני דברים מנוגדים הם נמצאים יחד. לא שאנחנו מבינים את זה עכשיו יותר. אנחנו לא מבינים עכשיו שום דבר יותר מה שקודם. אותו דבר, נשארנו אותם תקשיים. אבל ראינו דוגמה, ראינו שזה יכול להיות. ראינו שזה כך. בדוגמה של יכולת, בדוגמה של הוו של שם הוויה, לא יכלנו לראות שום דבר. לעניין אמוני. אבל ביכולת שלנו לדבר ולשתוק, אנחנו ראינו שזה אותה יכולת, למרות שזה כוחות שונים. אבל למרות זאת, אנחנו לא יכולים לתרגם את היכולת הזאת למעשה בו זמני. אנחנו לא יכולים לדבר ולשתוק באותו רגע. היכולת חייבת להופיע דרך כוח, והכוח הוא תחת הזמן, ואו שזה תופס את הפה שלי, או שזה תופס את הפה שלי. כל פעם כוח אחר תופס פיקוד. אבל בכל אופן, אנחנו מבינים מזה שיכול להיות שיש הופכים, וזה לא ספירה. רבי צדוק אומר שבתורה יש את נשיאת ההופכים הזאת. התורה נותנת לנו את שני הדברים. גם מצד אחד, היא נותנת לנו את הביטול במציאות, מה שנקרא, אין עוד. היא נותנת לנו את, את אמונה, באמונה. אנחנו יודעים שחוץ מהשם אין שום דבר. ממש אין כלום. מצד שני, היא נותנת לנו, על זה דיברנו לא מזמן, היא נותנת לנו תחושת אחריות, היא נותנת לנו לקחת את, לקחת את העולם על הכתפיים שלנו. לא, איך כתוב, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. האדם הראשון לא שומע, האדם האחרון לפחות לא שומע בקולו. לא יודע מה האדם הראשון עשה. בדור שלנו אנחנו מחריבים את העולם ללא הרף, בלי סוף. אבל הקדוש ברוך הוא שם את האחריות עלינו, למרות שהוא יכול לשים סטופ ולקחת... אבל זהו, אז עכשיו, זה שתי תובנות. התובנה האחרונה הזאת שדיברנו עליה, זה קבלת המלכות שמיים. לקחת אחריות, אני חייל, אני שומע מה שאומרים לי. התובנה ההיא זה שחוץ מהקדוש ברוך הוא אין שום דבר, ובין כל כך זה לא משנה אם אני נמצא או איננו בכלל. אני כל כולי לא פונקציה. זו שאלה גדולה אם אני קיים באיזשהו אופן. צריך לשבור את הראש לראות אם אני קיים בכלל. ובין שניהם נמצאת התורה, ולתורה יש כוח בתוך הנפש של היהודי. היא יכולה לאחד את שתי הקצוות האלה. שהבן אדם ידע את האמת ושיקח אחריות, וזה עצמו אומר, זה מצוות הייחוד. לא רק לייחד את העולמות עם הקדוש ברוך הוא, לייחד את הבחירה עם האין עוד. לדעת שיש בחירה ולדעת שאין עוד. זה מאוד קשה, אבל כרגע ראינו, כי אם אפשר לייחד את הכוח לדבר ואת הכוח לשתוק למקום אחד, אז כבר אין לנו קושיות בכלל על שום דבר. זה גם כן שני הופכים. השורש של הכל הוא מנקודה מאוד מאוד גבוהה. השורש של הידיעה ושל הבחירה, שכל הפילוסופים מדברים על זה כל כך הרבה, והשורש של הישות ושל הביטול, שהחסידים מדברים על זה הרבה, השורש של כל הדברים האלה, הם כולם נמצאים בנקודה אחת ויחידה, ובשורש הם דבר אחד. וכל מה שאנחנו רואים זה פנים שונים של אותו דבר. זוכרים את הסיפור עם הדג? עם האקווריום? זהו. אתה לא היית שסיפרתי את זה?
לא.
מישהו שם אקווריום עם דג, ושם מצלמה מצד הזה ראו רק את הפה של הדג, מצד השני הוא שם באורך. דג גדול, תפס את כל האקווריום, חיבר את המצלמות לשני מקלטי טלוויזיה, והקרין אותם, וראו שם משהו שונה לחלוטין. רק הם ראו שמתי שזה זז, לא היה הרבה, זמן, הרבה מקום לזוז, מתי שזה זז, גם זה זז. אז מישהו התחיל לפתח תיאוריה על טלפתיה בין דגים. כן.
של הדברים, כמו למשל יש בביטול, אם זה נמצא בתורה, שם זה נמצא בתורה.
הכוח, יש... הוא לא אומר שזה מופיע בתורה, הוא אומר שהכוח, אנחנו דיברנו כמה פעמים, זה, אני קוטע אותך בגלל שאני מבין מה שאת רוצה להגיד לי. יש אור ויש כוח, יש אור, כוח, שפע, חיות, יש כל מיני ביטויים. המושג כוח זה מושג של מידת הדין. אנחנו משתמשים בכוח כשחושך, כשלא רואים. אז גם להשתמש עם חוש המישוש, לחפש את הדלת, או לחפש משהו שנאבד לי בחושך, זה בעצם אני משתמש במקום עם אור, אני משתמש עם אחד מהכוחות שלי. אני משתמש עם כוח. כל דבר נעלם זה כוח. יש משל על זה, כמו שבן אדם זורק משהו מעבר לקיר, ואף אחד לא רואה מי זרק, רואים רק שזה נזרק. יכול להיות ילד, יכול להיות מבוגר, יכול להיות בעל חי. זה יכול להיות רוגטקה, אנחנו לא יודעים שום דבר. אבל הכוח נמצא. אוי ואבוי למי שיחטוף את האבן הזאת בפנים. הכוח נמצא, אם זה היה אור, הייתי יודע מאיפה זה מגיע. עכשיו, בתורה יש כוח. אין שם את האור של הייחוד, יש שם את הכוח של הייחוד. זאת אומרת, זה לא שיש איזו תובנה בתורה שמגלה לנו את הנסתרות. כי אחרת, אז היינו יכולים לפתוח את הספר וכאילו... תתחבר לזה עכשיו, מה אתה צריך לדבר כל כך הרבה שזה למעלה מהשכל. יש שם את הכוח, אם אנחנו מתמסרים, תמיד זה ככה, זה כלל. אם אנחנו עובדים עם מה שנתנו לנו, תמיד נפתח לנו משהו מעבר. נתנו לנו את התורה, התורה הזאת יש לה קצה תחתון וקצה עליון. קצה העליון של התורה זה הקדושה שלה. קצה התחתון של התורה זה מערכת שאפשר להבין אותה. היא מדברת על דברים פשוטים. אם אנחנו מסתכלים על הקצה התחתון של התורה ואנחנו לומדים אותה, איך שאנחנו מבינים, דרכה אנחנו יכולים לקבל בתהליך גם את הקצה העליון. כמו עמוד שדרה שמוריד למקומות הכי נמוכים בגוף, הוא בעצם חלק מהמוח. חוט השדרה, לא עמוד השדרה, חוט השדרה הוא בעצם מוח. זה אותו חומר שיש במוח. אז זה מין... המשכה נעלמת, זה נקרא, בלשון החסידות. זה דבר שנמשך, אבל לא רואים אותו, אבל הוא נמצא פה. יש את זה בנפש, הרבה פעמים. אני לא יודע אם שמתם לב, יש ביטוי ספרותי, אהבה ממבט ראשון. בחיים, הרבה פעמים, אתה אוהב מישהו אחרי שאתה רואה אותו 100 פעמים, ואתה מתפלא איך לא אהבת אותו קודם. אתה מתפלא איך לא אהבת אותו קודם, ואתה... אהבת אותו לגמרי קודם, רק לא ידעת. אנחנו יודעים את זה טוב. לפעמים זה מגיע אחרי 1,000 פעמים. ואנחנו... יכול להיות היום אני מסתכל על מישהו ואני לא יודע שאני אוהב אותו, ואין לי שום מושג, ואותו דבר במידות אחרות. בפחד. יכול להיות שאחרי 2 שנים שאני מכיר את הבן אדם, נופל לי הסימון שבעצם 2 שנים אני כבר פוחד ממנו. ואני מתפלא, או שאני מרגיש אז שאני פוחד ממנו, אני מתפלא איך לא פחדתי ממנו כל הזמן. ובכל, בעצם בכל הספקטרום של כל הרגשות שלנו אפשר לראות דברים כאלה. בלי פסיכולוגיית מעמקים ובלי תת הכרה ובלי הילד שבתוכך, פשוט דברים שקורים כשאתה מבוגר כבר, הם קורים בצורה כזאת שאתה לא מודע להם, ממש, זה, בהחלט. מי ש... אנחנו לא שמים לב כי אנחנו לא מספיק ערניים, אבל אם אנחנו נעקוב אחרי זה, אנחנו נראה, לא מזמן, היה לי איזה חבר, חבר צעיר ממני, הוא פתאום נעלם, לא יודע, לא יודע לנו, לנו אולי נסע, אני לא יודע, לא יש לי טלפון, פתאום אני תופס את עצמי שאני מתגעגע אליו, מה? טמבל, מתי היית רואה אותו? היית רואה אותו פעם בחצי שנה בכלל, מה קרה לך? לא הבנתי, אבל אני רואה שזה נכון. בתורה, עצם זה שהתורה היא אלוקית, אנחנו עכשיו מקבלים בתורה דברים שנראה אותם רק לעתיד לבוא. אבל אנחנו מקבלים אותה. יכול להיות שבן אדם אפילו, אם הוא לא ילמד את רבי צדוק, הוא פתאום יעלה בדרגה והוא יגיע לאיזושהי תחושת של ייחוד, כן? פתאום יסתדר לו בנפש והוא לא ידע שהוא קיבל את זה מהתורה. אבל לקבל הוא קיבל את זה מהתורה. אם לא התורה הוא לא היה מקבל את זה.
הבחינות
האלו,
שלושת הבחינות
נכנסות
בפסוק
של שמה ישראל? אז הבחינה הנאוחה זה ברוך שם. הבחינה העליונה זה גם שמה ישראל וגם האין עוד, שעליה הוא אומר ששייכת בנביאים. והאמירה של השמה ישראל באמונה, בלי החוויה, זה הבחינה האמצעית. ככה, פחות או יותר ככה נראה מהסגנון שלו. הוא אומר, הוא קורא לזה אחרת, הוא אומר... שאם יהודי ממליך על עצמו את השם יתברך ברצינות, אז הוא יכול לנגוע בייחוד השלם, לזה הוא קורא ייחוד האמיתי. לא, הוא אומר ככה, בהתחלה זה לא ייחוד בכלל, בהתחלה זה כמו עבדים למלך. אחר כך הוא מגיע לאיזה ייחוד אמיתי, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו. אחר כך הוא צריך לנגוע בייחוד הגמור. ובייחוד הגמור הוא נוגע והוא לא יכול להחזיק מעמד והוא מיד בורח משם. כמו אחד שנוגע בדבר חם ששורף לו את היד. זה הביטוי שלו לרעיון שהצמח צדק קורא רשימו מייחוד העילה שנמצא בתוך ייחוד התתה. אפשר לראות דבר פשוט, אם לא היה לנו את זה בנפש, לא היינו עולים על המוקד לאורך כל ההיסטוריה. זה מתבטא בצורה מאוד, מאוד קיצונית, בצורה פיזית כאילו, של עיון. אבל לא שזה הייחוד, זה לא הייחוד. אבל אם רוצים לקחת מאיתנו את הייחוד, אנחנו מוכרחים למות ולא, מוכנים למות ולא לוותר. אז זה סימן שיש לנו את הכוח הזה. אז יש כמה גרסאות איך להסביר את זה. יש אומרים שקיבלנו את זה מאברהם אבינו, מהעשרה ניסיונות. זה כתוב במקום אחד. במקום אחר כתוב שקיבלנו את זה במתן תורה, ישר לנפש. אנוכי השם אלוקיך, נכנס שם הוויה בתוך הנפש. במקום אחר, כאן ראינו שזה על ידי לימוד התורה. אני לא זוכר, יכול להיות שיש עוד כמה הסברים איך שזה קורה, אבל על כל פנים זה קיים, ודאי שאפשר להתווכח, צריך הרבה אמונה בשביל לקבל את זה, זה לא פשוט בכלל, אי אפשר להוכיח את זה מדעית, את הדברים האלה. הפסוק השלישי, שידעת היום, הוא אומר זה שייך לצדיקים, זה שייך לנביאים. עכשיו, אחרי זה היה לנו, זה היה הנושא של שלושת הפסוקים. היה לנו עוד נושא של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מה שלמדנו עד עכשיו, לא הגענו לזה עד הסוף, מה שלמדנו עד עכשיו, זה היה שבעצם כל מה שאנחנו לומדים זה מעשה בראשית. אפילו אם נלמד מעשה מרכבה, אם יבוא איזה מקובל וילמד איתנו את מעשה מרכבה גופה ביחזקאל, זה גם יהיה רק מעשה בראשית. כי מעשה בראשית זה להבין את מה שנברא ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו דרכו. וזה כל הספרים. מעשה מרכבה, בינתיים מה שאמר לנו זה מעשה מרכבה, זה לראות איך שכל העולם, גם העולם הגשמי, הוא לא יותר מאשר מרכבה לקדוש ברוך הוא. זה המושג של מעשה מרכבה, כולל אנחנו. זה כבר מדרגה, זה לעשות את עצמנו מרכבה. עכשיו, הדבר השלישי, שזה, פה נתקענו באמצע, איך אנחנו עוברים, זה קושיה על ההנהגה של עם ישראל. עם ישראל עובר על משנה. כולם מקובלים, כולם לומדים קבלה. במשנה כתוב לא, אין דורשים. אז מה עושים עם זה? ואת זה עוד לא גמרנו. מה שהוא אומר, מה שהתחלנו, כן. זה מראה, אפשר להגיד שזה מראה על זה שמאמינים שאסור לעבוד עבודה זרה ותו לא. אפשר להתווכח בנקודה הזאת. אבל זה מראה משהו שיש לנו בנפש נקודה שאנחנו לא מכירים אותה. כי זה לא קל להגיע לשם. לעלות על המוקד זה לא קל. לעמוד ליד אש, אנחנו בורחים, לעמוד 10 מטר ממדורה גדולה, זה כבר לא שייך. איך בן אדם הולך למקום כזה? אנחנו, יש בנו משהו שכאילו יושב בפנים, משהו שבעצם לא לוקח את העולם ואת המציאות שלנו פה יותר מדי ברצינות. זה נמצא, זה כמו שאמרנו קודם על מי התהום. זה נמצא באיזשהו מקום, אבל בגלל זה אנחנו יכולים גם, אנחנו יכולים לבצע את זה ברגעים מסוימים, לא תמיד. צריך ריאקציה גדולה כדי שזה יתגלה. צריך לבוא הגוי עם הפסק. כן. עכשיו, באמצע הדיון הזה הוא דיבר על ההשגה של הארי הקדוש. אנחנו הפסקנו כאן. אני קורא באמצע 292, באמצע העמוד הימני. יש שם ממש באמצע, על דרך זה ועל דרך זה, מסירת סתרי תורה. המושג של למסור סתרי תורה, שעל זה יש הגבלה, לא למסור סתרי תורה למי שלא ראוי, שסיפור הדברים לבד, דרך סיפור ככתוב בספרים, אין זה בכלל מסירה כלל. רק כיודע מעשה מסופרת. זה לא נקרא למסור. מה כן נקרא למסור? לא, הוא לא הגיע. הוא ממשיך בשלילה. וההתבוננות על פי הספרים והחכמים המסבירים הדברים לשכל, כבר זכרנו קודם שזה בכלל מעשה בראשית. ולא זוהי הדרך שהשיגה אריזה על אותם הדברים. למי אריזה על מסר את החוכמה שלו? רבי חיים ויטל. נכון? אז, והיו לו עוד תלמידים. אנחנו נראה עוד מעט את ההבדל. הוא אומר שההבדל גדול ביניהם. אריזה להשיג את אותם דברים, לא על ידי זה שהוא לקח, היה לו 1,000 ספרים, הוא ישב וקרא את כל הספרים, הוא עשה סינתזה מכולם ביחד, והיה לו הסברה טובה, אז הוא ידע להסביר וכל זה, ומזה יש את קבלת אריזה. הוא אומר לא נכון. הוא מוכיח את זה מתוך הטקסט עצמו שזה לא נכון. שהדבר ידוע שהוא לא המציא לו משלים להלביש דבריו. ואם כן, למה בחר לו במשליו האלה? הוא... אפשר לבחור משלים הרבה יותר מובנים. המשלים של האריזה הם משלים מאוד קשים. הם לא מקרבים אותנו לעניין בכלל. גם ודאי צריך בילוי זמן עצום לזה, לחקור איך להלביש דברים במשל שיהיה מכוון לנמשל. והאריזה לא היה לו זמן. הוא נפטר בגיל 38 וחצי. סך הכל, כל כתבי אריזה, כל כתבי אריזה של רבי חיים ויטל, זה משנה וחצי האחרונות של חיי אריזה. אבל כל השגותיו היה דרך צפייה בנסתרות. והוא ראה כל המראה הזה כדרך שראה יחזקאל המרכבה. ולא הייתה צריכה אליו לפתרון. למה הוא לא היה צריך פתרון? כי פתרון בדרך הסברה שיבין כל שומע, אינו בכלל סתרי תורה. סתרי תורה זה נסתרות שאין כל אחד יוכל לדע כלל, כאמור. אבל הדברים האלה הוא מבנים אליו באמת כמו שהוא, על פי ידיעת הייחוד האמיתי שזכרנו על בוריו שזכה אליה. פה צריך לעצור, אין הרבה מה להסביר כאן. הוא אומר בסוף במפורש שאנחנו לא במדרגה הזאת, אנחנו לא מסוגלים להבין את זה. אבל קרה לכם פעם שאתם רואים שהבן אדם, אתם רואים סיטואציה. בואו נסתכל ביחד רגע על סיטואציה. יושב בן אדם, המצב רוח שלו הוא כזה ככה ככה. הוא עדיין מחייך לכולם יפה וזה. בא מישהו ושואל אותו משהו. ואנחנו מתבוננים מהצד ומרגישים שאת השאלה הזאת היה אסור לשאול אותו. קורה? יופי. עכשיו, מה קורה אז? אנחנו משוכנעים שאת זה אולי צריך לשאול. אם מישהו יבוא ויחקור אותנו מדעית, איך אתה יודע? תוכיח לי. אי אפשר להסביר דבר כזה. אני פשוט ראיתי. לא הרגשתי, לא, ראיתי, ראיתי. זה, הוא שידר שהוא רוצה שיעזבו אותו עכשיו. או לכל הפחות, אם ישאלו אותו מה השעה, זה בסדר. יכול להיות שדרך זה מחזירים אותו לעולם. אבל אם ישאלו אותו משהו קצת יותר מורכב, אז אנחנו רואים שהוא לא... מי שלא רואה את זה לא רואה שום דבר. ככה נראה לנו. יש הרבה אנשים שלא רואים את זה. הם לא רואים, הם מדברים עם בן אדם בלי להסתכל רגע ולשאול את עצמם, רגע, אפשר עכשיו בכלל לדבר איתך? אתם מכירים את השאלה הזאת? קודם כל, אתה מסתכל, אתה של בן אדם, אתה עוד לא רואה אותו, אתה כבר מתחיל לדבר אליו. אז אתה יודע בכלל שיכול לקבל דיבור. תסתכל עליו קודם. יש אנשים שהם כל כך לא רואים, שהם התייאשו מזה, אני מסתכל, אני לא רואה, אז אני מדבר ככה. עכשיו אפשר, מי שכן מרגיש דבר כזה, יכול להסביר למי שלא מרגיש. מה הוא רואה? אי אפשר להסביר. זה קיים, זה אמיתי, בהחלט. כן.
לפי זה כשאומרים שלא מוסרים מעשה מרכבה,
מה זה?
זה אומר שאפשר להעביר למישהו אחר את היכולת לראות?
אז זהו מה שהוא אומר. הוא אומר שאם התלמיד מזדקח מספיק, אבל לא מספיק כדי לקבל את זה לבד, רבו יכול לתת לו את זה עם תנאים מסוימים. לפעמים זה יחזיק מעמד יותר זמן, ולפעמים זה יחזיק מעמד רק עד שרבו ייפטר מן העולם, ולפעמים זה יחזיק זמן עד שעה, שעתיים. ידוע שהבעל שם טוב היה מראה לתלמידים שלו, אני לא מדבר על הסיפורים שהם ראו דברים פיזיים מרחוק, הוא היה מראה להם דברים שאחר כך, יכול להיות שבסוף ימיהם הם ידעו להסביר מה הם ראו, אבל להרגיש מה הם ראו הם הרגישו מיד, הם לא התבלבלו בכלל. יש דבר כזה. בזה הוא תולה את ההבדל בין רבי חיים ויטל ליתר התלמידים של האריז"ל.
יש גם מציאות שנמצאים בקרבת אדם גדול, אז ההרגשות
גדולות. זה עוד סוג של קבלה, אז זה לא מסירה, זה קבלה. ושמענו סיפורים, אנשים שהסתובבו, כל החושים שלהם נהיו חושים אחרים, הם קיבלו את העדינות, הם טיטו שם את החדר, הם לא, זה עוד, אבל זה אותו עניין, רק את זה אי אפשר למנוע מהתלמיד. זה בא, זה מגיע.
אם יש לו
את היכולת לקלוט את זה. עכשיו, איך מפתחים יכולת כזאת? זה השאלה, זה השאלה הקרדינלית. אי אפשר, ברגע שלך אין ולך יש, אז הלך שיש לא יכול להסביר את זה ללך שאין. אבל איך הלך שאין יכול לפתח בתוך עצמו את היכולת הזאת? זה שאלה של זיכוך. אם בן אדם יוצא מהאגוצנטריות שלו, הוא יכול, אנחנו לא מתייאשים מאף אחד. זאת אומרת, יש, הפסיכולוגיה המודרנית מדברת על היכולת של האדם כפי שהוא. לא על יכולת ההתפתחות שלו. אבל כשאנחנו לומדים תורה ולומדים חסידות, אנחנו מזהים כל דיאגנוזה שאנחנו נותנים על בן אדם, אנחנו לא אומרים שככה הוא, אלא שזה המצב העכשווי שלו. הוא יכול תמיד להתקדם. אז איך מגיעים לזה? אז יש כמה עצות. שפת אמת נותן תמיד את העצה, תזרוק את עצמך לכלל ישראל. תהיה חלק מהכלל, תרגיש חלק מהכלל. ובמילים אחרות, תזיז את המרכזיות שלך הצידה. ואז יש יותר סיכוי שאתה תגיע למקום שיוכלו למסור לך משהו כזה. אם בן אדם הוא, איך כתוב שם, אין מוסרים, אין מגלים, רזי תורה, אלא למי שליבו דואג בקרבו. לא אחד שמנפח את החזה ואומר אני ואפסי עוד. הוא דואג בקרבו, זאת אומרת שהוא, יש לו הכנעה. אפילו שהוא לא הגיע לייחוד האמיתי ולא לייחוד הגמור, אבל יש לו איזו הכנעה, הוא לא חושב שהוא החכם הכי גדול בעולם. הוא לא חושב שהוא הולך עכשיו להמציא את הגלגל, ועד עכשיו כולם היו טיפשים וכל זה. זה המרשם הבטוח, שאפילו בן אדם לחברו, אנחנו לא רואים את מי שאנחנו לא רואים אחד את השני. כל אחד רואה רק את האף של עצמו. זה דבר אחד, וכל שכן וקל וחומר ברוחניות. בשביל להתפתח ולהגיע, לראות את מה שהנשמה רואה, אז ודאי שזה ההצעה הראשונית, כמו שאומרים. אחר כך כל עניין של זיכוך, כל עניין שאו בן אדם לחברו, או בן אדם למקום, כל פעם שבן אדם, זה עבודה קשה, זה לא פשוט. כל אחד יודע מעצמו שזה לא פשוט בכלל. כל העבודה שכרוכה עם הכנעה, עם התקפיה, עם דברים כאלה, זה מזכך את הבן אדם. זה מה שרבי צדוק אמר קודם, התנאי העיקרי לנבואה הוא הזיכוך. זה לא מחמיא לנו הדברים האלה, כאילו זה לא עושה לנו את החיים יותר קלים. אם זה היה הכל אינטלקטואלי, זה היה בסדר. אבל זה עבודה. הדברים היו מובנים אליו באמת כמו שהוא. איך? על פי ידיעת הייחוד האמיתי שזכרנו על בוריו שזכה אליה. אותו דבר כמו שאנחנו מסתכלים על מישהו אחר. אם נסתכל על בן אדם כמו על תמונה, כמו על מכונה, כמו על מכשיר, אז לא יתעורר אצלנו הנקודה הזאת שעכשיו אי אפשר לדבר איתו. או שעכשיו חייבים לדבר איתו. או לפעמים אפילו מאיר לנו בדיוק מה כדאי להגיד לו. ממש את המילים. אז זה הכל בא אם אנחנו מסתכלים עליו כעל בן אדם. אם אנחנו מסתכלים עליו כעל מכשיר, אי אפשר, זה לא מדבר אלינו. וזאת אומרת שאם אני מסתכל על היצור שעומד מולי כעל אחדות אחת, על נפש אחת, שהביטוי שלה זה הבשר, הבשורה של הנפש זה הבשר, כן? זה רק הביטוי. והמבט בעיניים זה רק ביטוי, ובעצם יש כאן נפש, יש כאן נפש אחת. ואני מסתכל ככה, אז לפי זה, אם אני מזוכח, אני יכול לראות. אם אני לא מזוכח, זה לא יעזור לי. זאת אומרת, האריז"ל היה מזוכח, ועל פי תורת הייחוד, זאת אומרת, על פי האמונה שלו שהכל אחד, אז לפי זה הוא יכל לראות את הכל. זאת אומרת, למעשה, כל מה שהאריז"ל ראה, הוא ראה את אותם דברים שאנחנו רואים פה, את השורשים שלהם. אנחנו מנסים להבין את זה. בשביל להבין את זה צריך להיות במדרגה הזאת, שאפשר לקלוט מה, איך נראים השורשים. בוא ניקח את הדוגמה שלנו עוד פעם. מגיע הבן אדם חסר האינטואיציה הזה, וכן מדבר איתו. ואז הבן אדם פתאום, הוא קם ובורח. ואם הוא ילד, הוא בורח החוצה דרך החלון. הוא לא מחפש אפילו את הדלת. עכשיו, את זה כולם ראו. מה היה השורש של הפעולה הזאת שהוא ברח החוצה דרך החלון? השורש של זה היה אותו דבר שהאחד הזה שדיבר איתו לא ראה. נכון? אותו אחד שיש לו אינטואיציה והוא כן ראה, הוא גם רואה כבר שאם... הוא כבר רואה אותו בורח. מי שרואה את הלמעלה רואה את ההשלכה, הוא יודע. אבל מי שרואה רק את... מי שלא יכול לראות את הלמעלה, הוא רואה רק את התוצאות. והוא לא מבין שהוא קשור לזה בכלל. הוא חושב שנחש נשך אותו. מכל זה אנחנו יכולים להבין את כל ההקשר כאן. אנחנו לא מבינים עכשיו כלום יותר מה שקודם. אנחנו רק מבינים שזה דברים אמיתיים. שהרמה שלנו, הרמה המוסרית, הזיכוך שלנו, מונעת מאיתנו לראות את הדברים בשורש. אנחנו רואים רק את התוצאות. אנחנו מנסים להילחם עם התוצאות ולשנות אותן. אפשר גם לקשור אותו, את הילד, שלא יברח. בסיטואציה, בשבוע הבא, נקשור אותו. אז הוא לא יברח. מה זה עושה? שום דבר. אז אותו דבר בנמשל זה בדיוק אותו דבר. העניין שלנו זה שאנחנו, רובנו, אנחנו לא רואים. לא רואים כי אין לנו עיניים, אנחנו לא מזוכחים מספיק. אבל מה?
אנחנו מאמינים,
כן. זה הנס שלנו, אז לכן אנחנו שואלים את מי שכן רואה. אנחנו לא עושים לבד שטויות. בזמן שהיו נביאים, אז שאלו אותם אפילו דברים גשמיים. שאול איבד את האתונות, הוא הלך לשמואל. מאיפה שמואל יודע איפה האתונות? שמואל יודע את שאול בשורש ואת האתונות בשורש. אז הוא מבין איפה האתונות שלו, בגשמיות. וכל הסיפור היה כדי ששאול לקבל את המלוכה, זה עוד דבר. אבל אחר כך בדורות יותר מאוחרים כבר שאלות כאלה לא שאלו. לא הלכו לשאול את רבי עקיבא איפה האתונות. אבל נהנים ממנו עצה ותושייה, כתוב בדברי תורה, בדברים כאלה. ויש לנו את התפילה. שזה יש לנו את התפילה. שלכל הפחות שישמורו עלינו, שלא נעשה שטויות.
סליחה, אתה מדבר על זיכוך, זה לעבוד על המידות.
זה לעבוד על המידות ולעבוד על... האמת שיש בזה שני אספקטים. יש שני אספקטים בזיכוך. יש אספקט אחד לעבוד על הזיכרון, תכף נדבר, ואספקט שני של זיכוך זה לעבוד ישירות על המידות.
אבל
יש אנשים שאתה בפירוש רואה שהם קולטים אנשים אחרים, למשל סוחרים טובים. אם ישר
מישהו
ייכנס לחנות,
הוא ידע אם הוא
יקנה
או לא, ולא
בטוחה שאתה כך מזדקן. לא, במשל לא צריך את הזיכוך בשביל זה. במשל צריך איזושהי יכולת הזדהות. כל פושע יש לו יכולת הזדהות מאוד גבוהה. הפרוצים, הגנבים, כל אלה יש להם יכולת הזדהות מאוד גבוהה. הם יודעים בדיוק מתי כן, מתי לא. כל נוכל,
הזדהות עם מה?
כל, יש לו אינטואיציה, הזדהות עם הקורבן שלו. כל נוכל,
הוא קורא אותו
עד הסוף, אחרת איך הוא יכול לעבוד עליו?
אז איך, כאילו,
נכון, אני אמרתי ש... כי שם האינטרס עושה לו את העבודה. היכולת להבחן את השני היא יכולת בנפש. אם יש לי אינטרס, אז יכול להיות שזה מתגלה בגלל האינטרס שלי, זה לא בא ממקום טוב. לא בא ממקום. אם אין לי אינטרס, יושב בן אדם מספסל ברחוב, אין לי שום אינטרס. היכולת בנפש זה יכולת להזדהות איתו. יכולת להזדהות איתו ללא אינטרסים, זה יכולת מאוד גבוהה. אם אני עוררתי בקרבי את היכולת הזאת כמה פעמים, אז יש לי את זה. זה היכולת לשאוב מהמקום שבו כולנו אחד. זה ברור? עכשיו, אבל
יש...
אוקיי, אז יכול להיות. הבנתי. אז פה בדיוק, נקודת השבר זה הזיכרון והשכחה. אנחנו כולנו בעולם השכחה. לא מבינה?
כן.
אנחנו בעולם השכחה, זהו. ואם אנחנו זוכרים, אז אנחנו יכולים לתקן את הכל. העבודה שלנו זה להיזכר. להיזכר בשורש, להיזכר בהתחלה, להיזכר מי עומד מולי. וזה עוד דרך. וכשנזכרים, אז קודם כל, אז לא כל כך מחפשים את האינטרסים, מחפשים יותר את הדבר בעצמו, את האמת והאמיתית. ואז אפשר באמת לראות את השני מהצד הטוב, מהצד האמיתי. לא, כי... יכול להיות אחד עם המון אינטואיציה ואומר, וואי, לא כדאי לי עכשיו לדבר איתו כי הוא זרוק עליי כיסא. לא לזה התכוונתי. אני התכוונתי שעכשיו לא כדאי לדבר איתו כי הוא סובל מזה. זה גישה אחרת. זה כאילו, זה בא מנפש אחרת, ממקום אחר בנפש. אז זה אלה שקולטים את הבן אדם וזה, זה, כל פושע יכול לקלוט את הבן אדם. אני דיברתי על מקום אחר, על מקום של רצון לעזור.
כן,
זה מגיע ממקום אחר לגמרי. מאיפה מגיע המקום שמאלפים בעלי חיים? זה לא צריך להגיע מאיזה זיכוך. אם הבן אדם מספיק פתוח, הוא יכול לקלוט את הרצונות של הכלב שלו. הוא לא צריך להיות מזוכח משל זה. אבל אם אין לי שום אינטרס, ואני בכל אופן מרגיש את השני עד הסוף, זה מגיע ממקום אחר לגמרי. מה? אפשר לעשות טריק שכל דבר שבדרך כלל משכיח אותנו, שהדבר הזה יזכיר אותנו. זה מה שעושים בבתי ספר של מודעות עם פעמוני רוח. מי המציא את הפעמוני רוח, את יודע? זה אסכולות, זה בתי ספר רוחניים, המציאו את זה. הם נותנים לתלמיד הביתה שיתלה במרפסת, שכל דבר, שם יש עבודה לזכור את עצמו, לא לזכור את השם. זה כוחי ועוצם ידי, זו רוחניות של קליפה. אסור לך לשכוח את עצמך אפילו רגע. איך אתה מגיע לזה? כל פעם שהפעמון מצלטל, אתה נזכר בעצמך. אנחנו יכולים לקלוט פעמון רוח, וכל פעם שהוא מצלצל, נזכור את השם. וכל דבר יכול להיות פעמון רוח. טלפון מצלצל, הטלפון מהנודניק הכי גדול.
יש מצווה לזכור את השבת כל יום.
מה? יש מצווה לזכור את השבת כל יום. לזכור את השבת, נכון. הציצית, התפילין, החגים. למען תזכור את יציאת מצרים כל יום מחייך. יש לנו, בסידור הספרדי יש 10 זכירות. אשכנזים יש רק 6, אני לא יודע איפה נפלו 4, אבל... 10 דברים שצריך לזכור כל יום. ציווי דאורייתא. האחרון זה לזכרת את השם אלוקיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. אם היינו זוכרים את זה, אז הכל היה מסתדר. אנחנו כל הזמן שוכחים את זה. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. בטלפון מלפני חודשיים. רות, שלך לי אס-אמס.
רות מסגרת.
כן. הלוואי עליי.